הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. הרפואה. כתוב בפרשת משפטים ורפוא ירפא. גם בסוף פרשת משפטים כתוב ועבדתם את השם אלוקיכם, ואז בעקבות זה וברך את לחמך ואת מימך והסירות עם מחלה מקרבך. יש את הרופאים ויש את רפואת השם. אמרו חז"ל, חזקיהו גנז את ספר הרפואות, והרמב"ם מסביר, ודאי, אין לומר שהוא גנז ספר שיש בו עצות לרפואות, זה ודאי שלא, אלא הוא גנז ספר שיש בו כל מיני סגולות אסורות לרפואה, לכן הוא גנז את זה. ובכלל, מדוע הספר הזה היה קיים? התשובה היא בשביל הסנהדרין, שהם יכירו את העבודה הזרה. מדוע? למה? כדי לשפוט ולדון אם מקרים כאלה מגיעים אליהם. לפי הרמב״ם, ההשתדלות לרפואה היא מותרת. הרי האדם טורח למען האכילה והשתייה, בזה התפך תאכל לחם. שנתיים הוא בבחינת כגמול עלי אמו. אם כן, גם בעניין התרופות הרפואה כך ידאג לעצמו. אבל החתם סופר אומר לא כך. מדוע? אומר, יש חיסרון בהשוואה. ההשוואה לא דומה. מדוע? הרב הוא טבעי, בריאה משמיים. אבל המחלות והצרות לא פעם זה תייסרך רעתך. רעת האדם היא המייסרת אותו. היות והוא לא מקיים והיה אם שמוע תשמעו, לכן מגיעים האיסורים, מגיעות הבשורות הרעות, השם ישמורו. המחלה היא לא מהלך טבעי, זה מהלך שמגיע בגלל הגלגולים, העוונות, חטא עץ הדעת וכל החטאים שהיו מאז. הרב הוא מהלך טבעי, איסורים לא חשיד הקדוש ברוך הוא לעשות דין בלא משפט. כך דוד המלך אומר בתהילים, רפאה נפשי כי חטאתי לך. לא רפואת הגוף, רפואת הנפש, הנשמה, המימד, הרוחנים. ולכן גם בתפילת העמידה מבקשים מהקדוש ברוך הוא סלח לנו, רק אחר כך רפאינו. אומרת הגמרא בנדרים, אין אדם עומד מחוליו אלא אחרי שהם מוכלים לו על העוונות שלו. אומר הרד"ק, כבילים מדרך פישה ומעוונותיהם יטענו. החולה האוויל עם מחשבה מעוותת. מדוע? המחשבה המעוותת, הכוונה היא מחשבה שלא שמה דגש על העיקר לרפא את הבעיה, אלא את התפל. האוויל מחפש את רפואת הגוף, שוכח את העיקר, את רפואת הנפש. הרוחניות, המחלה היא שליח מהבורא, ולכן אבלים מדרך פשעם, האבלות, הם שמים דגש על הגוף ולא על הדרך פשעם, מחפש עוד רופא ועוד רופא, רק בזה הוא מתעסק, ואז שהחלה מתגברת, המחלה מתגברת, אז הוא רוצה לחזור בתשובה, אבל לא פעם, עם כוונות טובות, רצונות טובים, אבל לא תמיד זה כל כך פשוט. היה צריך להיות וחזקת והיית לאיש, כשהיה עוד איש בריא, אז היה צריך לעשות שינוי לטובה מיד בהתחלה. אז האם נלך לרופאים או לא? אין איסורים ללא אבון, אז מה נעשה? הולכים לרופא או לא הולכים לרופאים? בגמרא מצינו הרבה מאוד מקרים של רפואה ורופאים. בגמרא עבודה זרה, רבי יוחנן הלך להתרפא אצל המטרוניתא. רבי יוחנן בן זכאי ביקש מטיטוס לרפא את רבי צדוק. רבי יהודה הנשיא חיפש רפואות, אפילו אמר ברוך שמסר עולמו לשומרים. רבי יהודה ברבי אילאי המכונה החסיד גם הוא הלך לרופא. הרופא אמר לו לנוק מעז. במשנה שקלים כתוב שהרופא בבית המקדש לכהנים בגלל שהיו אוכלים בשר. הבעל מחויב לאישה לרפואה שלה, זו אחת המחויבויות שלו. הלכה מפורסמת בעניין יום כיפור, צריכים להתייחס לרופא. גמרא בסנהדרין, אין לגור בעיר שאין בה רופא. הרמב"ן רבי משה בן נחמן אומר שאחד המלאכים הכשירים היה עשה, והחיסרון שלו שהוא דרש אצל הרופאים. אז מה החיסרון לכאורה? מהו האיזון הנכון בין מחלות, השתדלות, רפואה, רופאים? וחובת הלבבות כתב. עניין החולי כמו ההשתדלות בנושא הפרנסה, אפילו שיודעים שהקדוש ברוך הוא זרנו מפרנס, סיבת הסיבות, אבל סיבה שנעשה כי לפרנסה, כך גם כן בעניין הרפואה. ולכן הטענה על עשה לא הייתה שהוא הלך לרופאים, אלא רק לרופאים ולא לנביא, לדעת גם מה לתקן מבחינה רוחנית. אמור בגמרא, מופיע גם בשולחן ערוך, שאדם כשהולך לרופא לענייני רפואה, כמו הקזת דם, יתפעל להשם שיתרפא ולא יסמוך על הרפואה בלבד. והגמרא מסכת ברכות אומרת, אין דרכם של בני אדם לרפואות אלא שנהגו. מה הכוונה? אומר רשי שלא היה מעיקר הדין אמורים בני האדם לעסוק בנושא הרפואה, אלא שהתרגלו לעשות ככה, אז לכן כעת התפללו. החיסרון בעשה, לא שהוא הלך לרופא, אלא רק לרופא ולא גם טיפול רוחני אצל הנביאים. הרמב"ן בפרשת בחוקותיי אומר, כשעם ישראל הם שלמים, אז מה לרופאים בבית יראי השם. זה המצב האידיאלי, אבל יש גם מצב שהוא ריאלי, מציאותי, מה שכתוב בתורה, ורפו ירפא, והכוונה היא אחרי שאנשים ירדו בדרגה הרוחנית שלהם, לכן הם פונים לרופא, לרפואה. הרמב"ן כתב בתורת האדם שכן ילך לרופא. מעשה עם החזוני שהוא היה אומר, כן, ללכת לרופאים. פעם ביום כיפור, לפי הרופאים לא היה אמור לצום, ובכל אופן הוא אמר, הפעם אני אעשה כדעת הרמב"ן, שהרופאים לא יהיו בבית יראי השם. וכמו השתדלות, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ושלא יעשה האדם לעצמו נזקים על ידי סיכונים מיותרים. ישנה דעה של אבן עזרא, כתב, מחלה חיצונית הרופא כן יכול לרפא, מחלה פנימית לא. מחלה פנימית היא כנראה יותר מדי נסתרת, ולכן זו השתדלות לא במקומה, אלא יותר מדי השערות, ולכן רפואה חיצונית מוכחת השתדלות נכונה, אבל מחלה פנימית לא, השתדלות לא נכונה, כך אומר אבן עזרא. אבל המערשם בחלק א' סימן חב זין כבר כתב, בימיו הפנימי והחיצוני שווה, שהרי אם כלי התצפית דאז אין הבדל בין חוץ לפנים, כל שכן וקל וחומר כיום. אז מה עושים רופאים? הולכים או לא? יש מצב אידיאלי? מה לרופאים בבית יראי השם? מה ליראי השם? בבית הרופאים. ויש את דעת הרמב״ם, ילך אצל הרופא. מצינו בגמרא מסכת ברכות בדף סמך, הנכנס להקיז דם, מנהג מעשי הרפואה שבעבר אומר, יהי רצון מפניך השם אלוקי, שעסק זה לרפואה, ואז ותרפני, כי כל מלך רופא נאמן ורחמן אתה ורפואתך אמת. ואומרת הגמרא, אין דרך בני אדם ברפואות אלא שנהגו. אומר רשי, אחרי שירדנו בדרגה והתרגלנו לרפואות, אז אפשר ללכת לרופאים, אבל יבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. זו דעה של רב אחא בגמרא ברכות בדף סמך. אבל הדעה של אביי היא, לא, אל תרגיש אתה עושה משהו בדיעבד, אלא התורה כתבה ורפו ירפא, מכאן שניתנה הרשות לרופא לרפא שלא ירגיש רע אדם. וכך מופיע בשולחן אור יורה דעה בסימן שין למד וב, שכן ייגש האדם אל הרופאים כשהוא צריך. ובכל אופן השולחן אור כתב שניתנה הרשות לרופא לרפא, ואחר כך כתב השולחן ערוך, ומי שנמנע מרפואה זה שופך דמים. אז בהתחלה מתחיל השולחן ערוך, ניתנה רשות לרופא, ולאחר מכן והנמנע, אבון חמור, שופך דמים. למה? כי באמת מעיקר הדין, כמו שאמר רב אחא בגמרא, באמת היינו צריכים ללכת לבית הכנסת, לבית המדרש, לא לבית הרופאים, אלא אחרי שאנחנו לא בדרגה הזו, ניתנה הרשות לרופא, ומי שלא ילך לרופא הוא כשופך דמים. רבי ישראל מסלן באבן ישראל דרוש ג' כותב, כמו שפרנסה יש מי שעושה השתדלות רבה מדי, ומי שפחות, ומי שלא עושה בכלל, כך בעניין הרפואה. מהמקום הזה נוכל להבין תשובה יפה של אבן נזר, תשובה שהתייחס למה שאמר אביו רבי נחום זאב, חושן משפט סימן קופצד ג'. שאלו אותו על חולה שהרופא ציווה אותו לשתות חלב תמה, והשאלה אם מותר לו להחמיר ולא לשתות את החלב. הוא ענה, כן, הוא יכול לנהוג כמו הרמב"ן, לא לעשות מעשה אסור, להימנע מהרפואה. כתב אבן נזר כהוכחה לכך מה שמופיע בגמרא בבא קמא בדף פ', מעשה בחסיד אחד שהגונח אמרו לה הרופאים שהתקנה שלו לשתות חלב רותח כל בוקר. הוא גידל עז בביתו. באו חכמים לבקר אותו, אחר כך הם ביקרו אותו ואמרו, באנו לבקר אותך אבל גם ביקורת יש. מה הביקורת? מה פתאום מגדל עז בהמה דקה בארץ ישראל? הרי ישנה תקנה, תקנת עזרא, לא מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. הם מבקרים אותו, אבל למה? הוא הקשיב לכל הרופאים. תקנת עזרא מדרבנן, אז לצורך חולה אפשר להקל, אומר המהרש"א. זה היה חולה שאין בו סכנה. עדיין, למען חולה שאין בו סכנה, עדיין מותר לעבור על איסור דרבנן, לשמוע לרופא. אומר רב נזר, הוא היה חסיד, רבי יהודה ברבי אלי, הוא היה בדרגה שלא אמור להיות בדרגה שמתייחס לרופא, אלא בדרגת הרמב"ן. מה ליראי השם בבית הרופאים? ולכן הוא עונה לאותו אחד ששואל אותו, האם הוא חייב לשתות חלב טמא לרפואה? אמר לו, לא, הוא לא חייב לשתות חלב טמא לרפואה. אלא הוא יכול לומר שהוא כדעת הרמב"ן בעניין זה, מה ליראי השם בבית הרופאים. עשה היה מלך כשר, בכל יום דרש ברופאים, וגם בנושא ההשתדלות הוא שלח כסף למלך ארם שיסייע בידו, אבל הבן שלו יהושפט, עליו נאמר ויגבע ליבו בדרכי השם. כשהייתה מלחמה נגד עמון ומואב, הוא לא יצא לקרב אלא רק הלך להתפלל. האמינו בקדוש ברוך הוא והייתה ישועה גדולה, ובכך כמו היינו אומרים תיקן את דרכו של עשה. וגם מצינו בשו"ת שבט הלוי, חלק ח' ביורדיה, סוף סימן רנ"א, פסק בעל שבט הלוי הרב אוזן רצל, אם החולה מתנגד לרופאים ולרפואה, אין היתר לכפות עליו טיפול על ידי הרופאים. אם הרופא נדמה כמו אריה, הוא לא חייב להכריח את עצמו. כמו שאומר שלמה המלך, רוח איש יכלכל מחלהו, רוח איש יהיה כלי למחלה של האדם ורוח נכאה, רוח שבורה מיסנה. אלא שגם בזה יש לבדוק, האם האדם חי בדמיונות, באשליות, קלות דעת, אדישות, חוסר רצינות, זיזוק כלפי החיים, חלומות, וכשהוא יתעורר, יתברר לו שהוא בסיוט גדול מאוד. או שמה זוהי אמונה גדולה מאוד שהיא מלווה אותו כל החיים, וממילא, גם מנקודת השבר של המחלה, הוא רוצה להמשיך באותה גישה. לכן נעשה לך רע והסתלק מן הספק. ומצינו בעניין ביקור חולים, לא רק לבקר את החולה אלא גם להתפלל עליו. המבקר את החולה צריך שיתפלל עליו. המבקר את החולה ולא יתפלל עליו, הוא פספס הרבה, הרבה מנושא הביקור חולים. מדוע? כי עיקר הרפואה על ידי התפילה. בספר חסידים סימן תשנ"א כתב שאם הוא נעשה חולה, שלא יחשוב שהרפואה תגיע רק על ידי התרופות. לא, אלא התפילה היא תביא את הרפואה. גם הרמב״ם תיקן תפילת הרופא. למה? כדי שיזכור האדם שכל הרפואה היא בידי השם, לא בידי בשר ודם. אם הרופא והחולה מאמינים בהשם, המצב בריא. אז הרבה תלוי במידת הביטחון של האדם. ומה היא מידת הביטחון של האדם? מידת הביטחון של האדם היא כמה האדם מאמין, בוטח, שלב, רגוע בעניין שהוא עסוק בו כעת, בעקבות הרקע של הביטחון בהשם. הרי במקוסק שאל שאלה יפה. מצד אחד אמרו חזל, שמע ישראל אתם קרבים היום. כשעם ישראל הולכים לקרב, אפילו יש להם רק זכות קריאת שמע, שמע ישראל הם ניצולים, ומאידך מי שירא מעבירות שבידו ילך וישוב לביתו. אז מי יוצא לקרב? מי שאין לו עבירות? או אפילו יש לו רק זכות שמע ישראל? הרב מקוצק אמר, אם האדם מאמין בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אם הוא מאמין בזה, אפילו שיש עבירות בידו, השם ישמור, בכל אופן יש לו הגנה, כי הביטחון בהשם הוא המגן, הוא התריס בפני הפורענות בקרב, במלחמה. אבל אם הוא ירא מעבירות בידו ואין לו ביטחון בשמע ישראל, שהשם יגן עליו, אז בהחלט, היציאה לקרב היא מסוכנת מאוד, כי השטן מקטרג בשעת הסכנה, ואם יש עבירות זה מקום להיפרע מעבירות, ולכן חשוב שיתחזק בשמע ישראל. אומר הרמב"ן, צריכים להסתכל על האמונה והביטחון כמו אילן ופרי. האילן זה השורש, זו האמונה. התוצאה של האמונה זה הביטחון, והשם זה הפרי. הפרי, תוצאה של האמונה. אם האדם לא סומך על הקדוש ברוך הוא שיעזור לו עם שגרת החיים, עם הבעיות של החיים, החיסרון איכה נמצא? גם באילן וגם בפרי, בשורש, בתוצאה. ראשית, צריך האדם להאמין שאכן הוא כן ראוי לישוע, להצלחה או להפיק את המהרה ממצבי החיים הקשים. זוהי נקודה אחת, זו האמונה. כעת מגיע הביטחון. האמונה זה הרעיון, ההבטחה זה התרגום הלכה למעשה של האמונה. האדם בוטח במנוחת נפש, נפש מנוחת נפש הבוטח, הרי שהוא מאמין שהכל משמיים והכל מנוהל כפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולאדם נשאר רק לבחור בחיים, בעיקר בעבודת השם. אם זו האמונה, אז הביטחון זה כבר התרגום של הדבר הלכה למעשה. כלומר, הוא במנוחת הנפש. איך הוא במנוחת הנפש? הוא במחשבות שלו לא חושב שוב ושוב על האיום, על הקושי, על המצוקה, על התסכול. הוא לא מתעסק במחשבות שלו כמה רע הוא העולם, כמה קשה, כמה טעות הוא עשה שהוא יצא לעבודה היום, למרות שהייתה לו הרגשה שהוא לא צריך לצאת. הוא לא חושב כמה כסף הוא איבד, איך הוא הזמן לא נוצל לטובה. הוא לא מעסיק את המחשבות שלו כמה חסר וכמה רע. לא, הוא שולט על המחשבות. הוא מכוון את המחשבות לא בכמה ביזו אותו, או כמה ניצלו אותו, או כמה מקופח, אלא הוא מכוון את המחשבות למקום אחר לגמרי. הוא מתעסק במחשבות שלו, במה הוא אמור לעשות, מה הוא אמור לעשות ואיך להפיק את המירב ממה שקורה איתו כעת. נכון, בהחלט, לא נעים, גם קשה מאוד, פיתרו אותו מהעבודה. אז איך? איך הוא יוכל להיות מנוחת הנפש? כי הוא מחפש מהי נקודת היתרון בשלב הזה של החיים. אמנם, נכון, מבחינה כלכלית יהיה קשה יותר, לא קל, פיתור אותו מן העבודה. אבל אם הוא יחפש את נקודת היתרון בשלב הזה, אז לדוגמה, אם מבחינת השהות שלו היא המשפחה, עלול להיות טוב יותר. מדוע? כי אם פיתור אותו מן העבודה הזו, הוא מצא עבודה חדשה, הוא מרוויח פחות, עובד גם קצת פחות, אבל הוא שם דגש בנקודת היתרון. הוא מתמקד על נקודת היתרון במצב החדש, כך הוא מגלה גמישות, כך הוא מגלה את הביטחון והקדוש, וכך הוא חי עם מנוחת הנפש. בני ישראל, כשהם יוצאים מצרים, הם יוצאים ועליהם נאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הם ראו שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, והם הלכו 3 ימים בלי מים, דואגים, ומיד ישוע בתגמול. צעקו, דאגו, קיבלו מענה. אפילו שלא ביקשו באופן הראוי ומכובד, פעמים גם עם מקום התריס. וכך הרבה אנשים בשגרת החיים, כן, יש להם אמונה, אבל הביטחון, מה שם חסר, פעם בכמה זמן הם מאמינים, אם נגדיר מדויק יותר, הם רוצים להיות מאמינים, או הם מאמינים, הם רוצים להיות בוטחים, רגועים ושלווים. אבל להיות מאמין זו לא רק מתנה, שאדם זוכה לה, לא, אלא זו היא מחויבות. מחויבות שאדם צריך לחשוב את נחשבת האמונה יום יום. הוא לא רק מזמזם ואומר, שר, הכל לטובה, אלא בשגרת החיים הוא אומר לעצמו מחשבות בסגנון של כל מצב הוא משמיים, ולכן כל מצב, מצבי החיים, נעניק לו את מירב המשמעות, מירב החשיבות, מירב המחשבות הבריאות, כי הרגע הזה הוא משמיים, וכעת נחשוב איך ננצל ונפיק את המירב. החשיבה הזו היא מחשבת האמונה והביטחון, ועם המחשבה הזו והגישה הזו הוא ירגיש רגוע ושלב. מדוע? כי החשיבה היא עשייה, תקווה, התנהלות, הפקת המירב ממה שיש, שהכל נובע מהאילן, מהאמונה, והפרי זה הביטחון. זו ההרגשה, זו השלווה. ביטחון בהשם אין הכוונה שמדי פעם שרע הוא נזכר שהכל משמיים, אלא גם בשגרה, יום יום הוא מאמן את המוח לומר, זה משמיים, איך אני אפיק את המירב ממה שיש. כך הוא מעניק משמעות לשגרה, והמשמעות לשגרה מייצרת צמיחה. כי השגרה היא לא טעות, אלא שלימות שדורשת מאדם יישום ומימוש. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.